אסתי סגל, אנחנו נפגשים שוב לעוד שיחה של פוסט בחירות, של רגע לפני שהממשלה האיומה בתולדות האומות הולכת לקום, ואם יש משהו שאנחנו רואים כרגע, זה איזשהו תהליך של פירוק מוחלט של מה שנבנה פה במשך עשרות שנים, כל שנות המדינה, וההסכמים הקואליציוניים, או מה שמסתמן כרגע, שעוד לא קם, זה פירוק מוחלט של כל הדברים שאנחנו יכולים לעלות על הדעת, מהביטחון ועד החינוך, מהרווחה ועד הבריאות, מההתיישבות ועד ההתנחלויות, או איך שהם קוראים לזה, מה שזה לא יהיה. והתחושה הכללית היא שלנתניהו אין ברירה, והוא חייב בגלל דרישות קואליציוניות, ולרבע את המעגל עם כל הכוחות שמושכים לכל הכיוונים שם. נדמה לי שאת חושבת קצת אחרת בעניין הזה.
אני לגמרי, באחר וישבתי על ה... על ה... איך נקרא לדבר הזה, על הכאוס, כאוס מוחלט,
כאוס.
שהוא עשה, וגם אנחנו נדבר אחר כך על הניסיון שלי לעשות ויזואליזציה של זה, כדי לראות מה הלך, איפה, לאן וכמה, ככל שהסתכלתי על זה יותר, יותר ברור לי, זה לא יכול להיות אחרת, כי נתניהו לא איש טיפש, אנחנו יודעים שהוא מאוד חכם, מה שהוא עשה כאן, הוא עשה את זה בכוונה, זה לא קרה במקרה, זה לא לחץ, זה כמו למשל שאמרו, מה פתאום הוא נתן לאבי מעוז, למה הוא היה חייב לתת לאבי מעוז דווקא את התיק הזה שמתעסק בנושאים כל כך רגישים של תוכני לימוד ללהט"בי, הכנה לאיזה נוער להט"בי וכו' וכו', למה נתנו לו? בכוונה הוא עושה את זה, בכוונה, אני לא מבינה למה, אבל הוא יודע מה זה הולך לעשות, הוא עושה את זה בכוונה.
כן, עכשיו שאמרת את זה, הרבה דברים מתחברים לי. אני אסגיר פה שניהלנו תטע-טט, שיחה קטנה לפני ההקלטה הזאת, והסכמנו על כמה דברים, ונרחיב בהם עוד מעט, כשנגיע לשיחה המלאה. אבל כן, אני יותר ויותר נוטה לחשוב שהבלגן המטורף הזה של נתניהו בשיחות האלה, בשיחות הקואליציה האלה, זה לא מקרי, וזה לא ספורדי, זה... אני לא יודע אם יש לו תוכנית מסודרת לעניין הזה, אבל הוא קפץ על המציאה ובהחלט נותן יד לפירוק המוחלט של הדבר הזה. רק הערה קטנה לגבי אבי מעוז, זה לא שלא היה צריך לתת לו את התכנים או את האחריות לתכנים הספציפיים האלה של חינוך בלתי פורמלי ושל חינוך נוסף ושל תנועות נוער ושל כל מיני דברים שקשורים ללהט"בים ולאחרים שהם סתם. זה יכול להיות נפיים של קרמבו שעוזר לילדים דחויים או במצוקה או מה שזה לא יהיה. הוא לא צריך את אבי מעוז בכלל, כי אבי מעוז הוא סיעת יחיד. זאת אומרת, מקסימום הקואליציה שלו תמנה 63 מנדטים ולא 64, הוא לא צריך אותו בכלל, אבל הוא צריך אותו בשביל לתקוע לנו, לא אצבע בעין, את כל האגרוף. אז אנחנו נדבר גם על הדברים האלה, ואני גם מנצל את העובדה שאנחנו כבר די הרבה זמן, כבר לדעתי כמה חודשים, מציגים את הפודקאסט הזה גם בווידאו ביוטיוב. אגב, כל מי שסקרן ורוצה לראות איך אנחנו נראים ואיך אנחנו מדברים, מוזמן לערוץ היוטיוב שלי, כרגיל, הפודקאסט של טובי פולק ביוטיוב וכו', ושם גם נציג את האינפוגרפיקה המאוד מרשימה שאת הכנת, שבעצם לשמה התכנסנו פה כאיזשהו בסיס לדיון הזה. אז אני אזכיר לכולנו שוב שאנחנו בפודקאסט שלי, על הדרך, שיחות עם טובי פולק, האורחת שלי היא האורחת הקבועה שלי, אחת מאבות המזון של הפודקאסט הזה, ממש התחלנו ביחד.
אמהות המזון, למה?
אמהות המזון, אוקיי.
אמא ואמא.
אמא ואמא, אותך לאבי מעוז, בפרק הזה נעסוק באמת במלאכת המחשבת המדהימה הזאת, מלאכת ההרס הבלתי נתפסת שמוביל נתניהו עם שותפיו בחלקם הקרימינליים ממש לקראת הממשלה באמת המופרעת הזאת. אז זהו, נשמע את קטע הפתיחה של סיילנט רגרשן ונעבור לשיחה מלאה עם אסתי סגל. עוד שנייה. אז אסתי סגל כאן שוב לשמחתי, ואנחנו הולכים לדבר על דברים לא ממש מסמכים. כל הסיפור הזה של מה שקרה אחרי הבחירות, 64 מנדטים לגוש של נתניהו, וכמו שאמרנו, גם בלי אבי מעוז, אז עם המקסימום 63, של רשימות, אני לא יודע אם הן הומוגניות, אבל הן בוודאי מסוגלות לחבר בינן לבין עצמם את כל הרוע, ההרס, השנאה, ההדרה, הקיפוח, you name it, באמת, כל מה שאנחנו יכולים להגיד שהוא אנטי קדמה, אנטי ליברליזם, אנטי חינוך, אנטי מדע, אנטי 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 אנטי, ומה שעושה נתניהו עכשיו זה פירוק, פשוט פירוק מוחלט של כל המבנים שהיו, שהרכיבו, שהחזיקו את החברה הישראלית הלא מאוד יציבה, צריך להגיד, מאז הקמתה, 70 ומשהו שנים אחורה. וכמו שאמרנו בפתיח, אסתי, זה לא במקרה, זה לא במקרה. אז איך את, למה את חושבת שזה לא במקרה, ואחר כך אני אגיד מה דעתי.
אנחנו תכף נסתכל על המפה ואנחנו נראה את הברדק המטורף והפירוק של לקחת את החלק הזה מתוך המשרד הזה, להעביר למשרד הזה כדי שזה יעבור למשרד השלישי, כדי שזה יגיע בסוף לסמוטריץ' או לזה. עכשיו אתה מסתכל על הדבר הזה ואתה אומר אין לזה היגיון, זאת אומרת חלק מהדברים אתה מבין את ההיגיון, למשל למה שסמוטריץ' או שזה בן גביר, אני אצלי עם אותו דבר, יקבלו את השליטה על השטחים, על המנהל האזרחי, זה ברור למה, כי אנחנו רוצים לדכא אותם ביד רמה ובזרוע נטויה.
כן, אנחנו רוצים סיפוח גם אם לא, גם אם לא נצליח לעשות את זה באופן רשמי.
כן, אנחנו יודעים הרי מה המטרות וכזה, ובואו ניתן להם ויאללה קדימה ונבעיר את המזרח התיכון, סבבה. אבל כשאתה מסתכל ואתה אומר, רגע, למה לקחת את החברה למתנסים שהייתה תחת משרד החינוך ולהעביר, רגע, לאן זה עובר? זה עובר לדרי, אבל לאן זה עובר? ניסיתי, כשעשיתי את המפה, להבין לאיזה משרד, מה זה עובר לדרי. נכון שאתה לוקח 800 מיליון שקל, שזה התקציב השנתי של המשרד, של החברה למתנסים, ונותן את זה לאסיר המשוחרר, ברור למה אתה נותן לו, אבל לאיזה משרד, לאן זה הולך, תחת איזה משרד זה הולך להיות. ואז אתה מסתכל על זה, זה כנראה יהיה תחת משרד הפנים, כי כנראה שדרי יהיה במשרד הפנים. עכשיו, מה ההיגיון לקחת את החברה למתנסים, שבאמת מה שהיא עושה זה חינוך, ולהעביר למשרד הפנים, יש כאן איזשהו היגיון? שום היגיון, נכון? אחר כך מסתכלים על הפירוק של
אז את מציינת דברים, אסתי, שנייה, אז אנחנו נעשה פה ניסיון ראשון בפודקאסט הזה, ואנחנו ננסה לשתף את המסך שבו עשית את ביצעת את האינפוגרפיקה המאוד מרשימה של כל הפירוק הזה, והנה המפה, ואני מקווה שגם צופינו רואים את זה, ודיברת על החינוך, הנה אני מראה פה את כל ההסתעפות הבאמת פסיכוטית הזאת של החינוך, שיש פה גם רשות לזהות לאומית, שזה הסיפור של אבי מעוז, כמו שאנחנו רואים פה אבי מעוז, ופה דרי, ופה החינוך, אז בואי תסבירי לנו מה, 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 מה אנחנו רואים פה. כן.
עכשיו תשימו לב שלמשל כאן, משום מה נעלם לנו ולא רואים, לא רואים שכתוב כאן ציונות הדתית, נכון? זה הציונות הדתית.
כן, זה כנראה, הנה, עכשיו זה עלה. אוקיי.
הנה, זה עלה, כן. שימו לב שהכי הרבה קיבלו הציונות הדתית ועוצמה יהודית. הם קיבלו הכי הרבה, עכשיו הם עם פוטנציאל הנזק הכי גדול.
כן, אכן.
עכשיו למשל, אם אנחנו נסתכל נגיד על המשרד לשוויון חברתי, נעקוב אחר, זה כאן מצד
כן,
שמאל,
כן.
אם נעקוב אחר נראה שזה עובר, לאן זה עובר? תראה, משרד ראש הממשלה חלק.
משרד ראש הממשלה לנועם. מאיזושהי סיבה?
ואחד עובר כאן לשוויון חברתי, אחד עובר לציונות הדתית, אם אני לא טועה.
כן, יש
לא,
פה לציונות הדתית.
לא, הוא עובר לעוצמה יהודית.
נכון, נכון. זה בין סמוטריץ' לבן גביר, נכון.
דרך נגב וגליל.
נכון, נכון.
שואל את עצמך, מה ההיגיון? תכף אני אתן לכם דוגמה בדיוק איזה קטסטרופה זה הולך לעשות. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על כל ה... אנחנו יכולים לעבור אותם אחד אחד, ואנחנו יכולים פשוט רק להסתכל על הברדק הנוראי שתסתכלו על הדבר הזה, המטורף.
כן.
ומדובר כאן על תקציבים שאני עוד לא ישבתי, אני גם מתכוונת עוד לשבת על התקציבים כדי לראות את סכומי הכסף האדירים שהולכים לזרום מכאן לשם וכו'. עכשיו, בשביל שכל הדבר הזה יצליח לתפקד, תזכרו שאנחנו מדברים כאן על משרדים שעובדים שנים. אם יש להם פרוצדורה, עובדים בצורה מקצועית, אנחנו יכולים להגיד טובה יותר, טובה פחות, אבל יש לזה איזשהו היגיון בעבודה. כן. עכשיו, כשאתה לוקח את האגף הזה ממקום אחד, מעביר למקום אחר שלא קשור בכלל, זה להעביר את כל הצוות למקום אחר, זה להעביר תקציבים, זה להתחיל לבנות את הכל מחדש. איך לדעתכם, כשמסתכלים על הדבר הזה, תתפקד המדינה? אני באמת שואלת. זה ישתק את הכל. עכשיו אנחנו רואים כאן רק את הקטע של העברות לשותפים הטבעיים שלו, שהם כאמור המפלגות הדתיות, כל המפלגות הדתיות, החל מהעלק אנטי ציוניות יהדות התורה נגיד, כן, וחלה בציונות הדתית דרך כל הזוועות והגלגולים של הדבר הזה.
כן, מה שאנחנו לא רואים פה אגב זה את משרד השיכון שבכלל הולך ליהדות התורה, ששם גם יש
נכון,
טונות של זה, ואנחנו לא רואים מה הולך להיות עם משרד התחבורה,
נכון,
שגם שם יש כספים ברמות מטורפות.
נכון, כי מה שיש לנו כאן, מה שאני עשיתי כאן, אני צריכה לעשות אינפוגרפיקה נוספת רק על מה שעובר עם התקציבים לחבר'ה האלה. מה שאנחנו רואים כאן זה רק את הפירוק של המשרדים עצמם, של להוציא חטיבה ממשרד הביטחון, את נגיד את האגף, לא, מתאם
מתאם
פעולות
הפעולות
בשטחים
בשטחים.
והמינהל האזרחי,
כן.
שלהוציא את זה ממשרד הביטחון, שלא יהיה לזה קשר כאן, ומעבירים את זה עכשיו למשהו חדש שנקרא ביטחון לאומי, כי הכל כאן מלא לאומיות, כי
כן,
אנחנו
כן.
צריכים לאומיות הרבה, אז איך יתפקדו, מה שהולך להיות בשטחים זה קטסטרופה. אני שמעתי את גלעד שר, שגם הוא התארח אצלנו כאן כמה וכמה פעמים,
כן.
עורך דין גלעד שר, שמדבר והוא מכיר את מה שקורה באיו"ש וכו'.
כן.
יש כאן סיכויים מאוד גדולים של אש על כוחותינו, שכוחותינו על כוחותינו, כי מוצאים את זה מהזה של הצבא, לא יהיו תיאומים, בקיצור הולך להיות מרתק.
כן, אז אני בינתיים הורדתי את השיתוף
כן.
בשביל שנוכל גם לדבר עין, עין, עין בעין או פנים אל פנים, גם לטובתנו וגם לטובת הצופים והמאזינים, ורק טיפה אני אכניס את הדברים לפרופורציות. אסתי ישבה והכינה אינפוגרפיקה שמציגה באופן גרפי, אם תוכלו לראות את זה דרך הפיד שלה בטוויטר או במקומות אחרים שפורסמו, תחפשו את זה, מאוד מאוד מעניין, וזה כאמור, כמו שהיא אמרה, זה עדיין לא כל העבודה, והפירוק הזה הוא פירוק לשם פירוק. עכשיו, למה אני אומר פירוק לשם פירוק? כי למשל, הסיפור, סתם דוגמה אחת שבאמת תעלה בחיי אדם בוודאות, הסיפור של ההחלטה להכפיף את פלוגות מג"ב באיו"ש, מה שנקרא, זה לא בדיוק, לא יודע מה זה איו"ש, אבל בשטחים הכבושים, בעיקר בפיקוד מרכז, כי היום בדרום כבר לא קורה, זה סיפור אחר, שם יש גבול, להכפיף אותם לשר לביטחון לאומי, שקודם כל גם על השם ביטחון לאומי אפשר לדבר, כי הרי מאז שקמה המדינה היה שר משטרה, ואחר כך החליטו לקרוא לו שר לביטחון פנים. עכשיו, שר לביטחון לאומי זה לא רק סמנטיקה, שר לביטחון לאומי זה אומר שהוא מאחד או מכפיף לתחת אחריותו ושם אותם כאילו באותה סירה את כל מי שיושב בשטחים, שזה הבטחה על הר הבית ועל מערת המכפלה ועל קבר יוסף ועל מה שזה לא יהיה, שזה ערבוב של צה"ל ומג"ב, ותכף נגיע למג"ב, שזה אותם פלוגות מג"ב שבן גביר דורש וכנראה אמור לקבל, למרות שאני חושב שזה לא יקרה בסופו של דבר, אבל המוקד שבן גביר פחות מעניין אותו, כי הוא יודע שהוא ישלוט במה שקורה בשטחים, כבר עכשיו אנחנו רואים שהמתנחלים שולטים על מה שקורה בשטחים, הוא רוצה להיכנס בערביי ישראל, דוח, אחד באופן הכי הכי בוטה שאפשר לעלות על הדעת, כל הסיפור הזה שומר החומות וכל המהומות האחרות שהיו ברמלה ובלוד ובגליל ובחיפה ואיפה שזה לא היה, באקו, זה מכרה הזהב שלו, שם הוא רוצה להשתולל. והסיפור עם החטפה של פלוגות מג"ב זה אולי איזושהי עז שבסופו של דבר לא תתממש, כי הצבא התנגד לזה. מהשיחה שלי עם עמוס הראל, שהוא הפרשן הצבאי של הארץ, הוא אמר לי, זה לא משהו שבכלל אפשרי, כי הפלוגות האלה הם תף פי אלוף פיקוד מרכז, והחטיבות המרחביות, אז יכול בן גביר לצעוק על מה שהוא רוצה, זה לא תחת פיקודו, זה לא היה תחת פיקוד המשטרה, אבל זה רק באמת הערה קטנה לרעיונות שהם במהותם פוליטיים, שמאחוריהם מסתתרות כוונות רעות, ושחוץ מאשר לגרום לכאוס, בפועל זה הרי לא יהיה אפשרי בכלל. אז באמת רק רציתי להבהיר את הנקודה הספציפית הזאת, ואת מוזמנת להמשיך.
אז אני רוצה לתת דוגמה לכאוס חוסר יכולת לתפקד של מה שהוא יצר כאן. עכשיו זה מלאכת מחשבת, הכאוס הזה הוא מלאכת מחשבת, אני אומרת לך, זה מלאכת מחשבת, זה לא נעשה במקרה, זה לא בטעות, אבל אני אתן דוגמה. אני לא סתם הזכרתי את החברה למתנסים, שזה נושא שמאוד קרוב לליבי וכואב לי מאוד, כי יצא לי בשנה האחרונה לעבוד עם החברה למתנסים. ומסתבר, יש המון דברים שאנחנו הרי לא יודעים, עד שאנחנו לא נתקלים בהם. אני נקראתי לעשות מצגות לכמה פרויקטים שנעשים בחברה למתנסים, שלושה נגיד לצורך העניין, וזה נתן לי איזושהי פריזמה על מה שקורה שם, זה באמת גוף שהוא שמורת טבע, אני לא יודעת איך לקרוא לדבר הזה, שעושה דברים מקסימים ומאוד מאוד חברתיים ובכל הארץ. אגב, באיזשהו שלב, אז שביקרתי ברעת, ראיתי את מתנס רעת החדש, והיכל התרבות וזה, וזה היה שייך לחברה למתנסים, וזה היה פרויקט מדהים.
כן.
Anyway, אז ראיתי את הדברים המדהימים שהם עושים שם, ואז שמעתי את הבשורה שזה עובר, שלוקחים, שנתניהו נותן מתנה לדרעי, 800 מיליון שקל, תחת הטייטל, החברה למתנסים. ככה זה, אשכרה ככה אמרו את זה.
כן.
אז הבנתי למה, אז הבנתי שזה עובר לש"ס. כנראה למשרד הפנים. אוקיי, עכשיו, יש לי לקוחה, עם פרויקט מהמם, אחד הפרויקטים המאוד יפים שלהם, של החברה למתנסים, נקרא באים לטוב. שזה פרויקט של התנדבות, מערך התנדבות של אזרחים ותיקים בקהילה שלהם או באזור שלהם וכו'. עכשיו יש לזה המון יתרונות לנושא הזה של, כשעושים את זה ממש מערך של התנדבות של אזרחים ותיקים, כי מצד אחד נותנים לאזרחים הוותיקים סיבה לחיות. הרבה מהם ברגע שמפסיקים לעבוד והם זה, נכנסים לדיכאונות, מרגישים שאין טעם לחיים וכו' וכו'. עכשיו הפרויקט הזה כשלעצמו ממומן על ידי חלק קטן ממשרד החינוך, וחלק יותר גדול מהמשרד לשוויון חברתי, שהוא זה שהפרויקטו של המשרד לשוויון חברתי. אני צריכה לעשות לה מצגת שהיא צריכה להציג את זה לפני המשרד לשוויון חברתי. להראות את מה שהיא עשתה השנה, ובקשה להגדיל את התקציב או משהו, כי יש הצלחה מאוד מאוד גדולה במה שהיא עשתה השנה. עכשיו בואו נראה. קודם כל, החברה למתנסים עברה לש"ס. כן? מה יהיה איתה עכשיו, איך העסק יעבוד, מה מומי? הולד, סביר להניח. שניים, המשרד לשוויון חברתי חולק לשלוש. למה לשלוש? למה לא? כמו כל דבר בצהל, בוא נחלק לשלוש. אז זה הולך ככה. חלק אחד של הזה של הגמלאים והצעירים, החלק השני, הרשות לפיתוח החברה הערבית, הרשות לפיתוח החברה החרדית וגמלאים וצעירים. בסדר? חילקו על זה לשלושה.
מה הרעיון הזה של גמלאים וצעירים? לא ברור לי החיבור הזה.
עכשיו, הגמלאים והצעירים הוא עבר למשרד הנגב והגליל. משרד הנגב והגליל יהיה בידי מי?
לא זוכר כבר.
עוצמה יהודית.
סמוטריץ'. עוצמה יהודית. זה בן גביר, אוקיי.
הפרויקט הזה צריך להציג אותו בפני המשרד לשוויון חברתי. הפרויקט מתעסק בהתנדבות של קשישים או גמלאים או לא משנה מה, בפרויקט הגדול הזה בחברה הערבית, אוקיי? עכשיו, מה הם עשו? הם דרכו את זה לשלוש, כן? הרשות לפיתוח החברה הערבית עברה למשרד ראש הממשלה. הגמלאים, כי אנחנו מדברים על גמלאים, עבר ל... סמוטריץ' תחת משרד הנגב והגליל. למי בדיוק היא תציג את זה, ומה יהיה עם הפרויקט המדהים הזה, אם החלק של הגמלאים, שזה החלק שזה הגמלאים, כן, עובר לסמוטריץ', לבן גביר. והחברה הערבית זה בכלל במשרד ראש הממשלה, והחברה למתנסים זה במשרד הפנים. מה יהיה עם הפרויקט הזה? איך הוא יעבוד? מי יטפל בו? למי זה, מי יהיה אחראי? ומאיזה חלק של כל הדבר הזה יהיה מי שאחראי על הסיפור של הפרויקט, קודם כל, באים לטוב של הגדול של גמלאים, למי זה יהיה, מה, ומה קורה עם החברה הערבית בתוך זה?
כן, אני מודה שקיבלתי את חרחורת, ונדמה לי שבתגובה המיידית לאינפוגרפיקה שהעלית בטוויטר, אני אמרתי שמדובר פה על פירוק ללא שום כוונה להרכבה מחדש. בדרך כלל מדברים על זה שמנהיגים שנבחרים מחדש, או שנבחרים לפעם הראשונה, או מה שלא, באים לפרק ולהרכיב מחדש. במקרה של נתניהו אין לו שום כוונה להרכיב מחדש, והוא בא לפרק. וזה מתחבר לי אחורנית לסדרה שאני מקליט בימים אלה על העיתונות, על העיתונות בתקופה הזאת. גם מתחת דיברת, אנחנו ערכנו ודיברנו בינינו לבין עצמנו, על מה שהוא עשה לעיתונות, שזה כבר באמת היה סיפור של אתמול. הוא פרק אותה לחלוטין, שזה היה כנראה הפרומו, באמת, עכשיו אנחנו מסתכלים על זה עכשיו בפרספקטיבה של כמה שנים אחורה, הוא קודם כל פרק את העיתונות, ולאחר מכן התוכנית הייתה לפרק את מערכת המשפט, וגם בזה הוא ממש מתקדם יפה עכשיו, ואת מערכת אכיפת החוק, שזה אומר משטרה, שזה אומר שב"כ, שזה אומר כל הארגונים שעלולים להיות סוג של אופוזיציה, ועכשיו הוא משלים את זה עם כל המארג שנקרא ישראליות. והסיפור הזה של למה הוא קודם הלך, יש לנו דיון גם על הדבר הזה שאמרת שאנחנו נדבר עליו, שבעצם הכל תוכנן ונעשה במשך שנים בכוונת מכוון, אני מזכיר לך, אם הייתה היום עיתונות והייתה היום מערכת משפט יציבה ואמיצה עם שיניים ובלי יכולת לערער אותה, ואם הייתה פה משטרה אמיתית ולא משטרה שבאה להרביץ מכות למוחים או מפגינים לגיטימיים ולהעלים מים מבריונים, אז יכול להיות שהייתה לו התנגדות. אבל הוא בחוכמתו, כמו שאמרת, בחוכמתו כי רבה, בחוכמתו להשחית, קודם כל פרק את אלה שיכולים איכשהו, שיכלו איכשהו לבלום אותו. אגב, זה התחיל עוד קודם, אני חושב, כל פעם, בכל רגע אני נזכר בעוד עניין. קודם כל, הייעוץ המשפטי לממשלה סורס על ידו, צריך להגיד גם את זה. הוא שם בן אדם משלו, שהצליח לשגע את כל המערכת ולהגיש כתבי אישום בשלב כל כך מאוחר, ורישומו נשאר באמת כסוג של הורס, והוא הרס, הוא סרס ופרק את הדבר הזה שנקרא מבקר המדינה, שזה בכלל משהו ששכחנו. הוא פשוט חיסל את המוסד הזה שנקרא מבקר המדינה, חיסל לחלוטין. המוסד הזה לא קיים יותר. הייתה לי שיחה עם שלמה רז, עיתונאי לשעבר שהיה דובר משרד מבקר המדינה במשך שנים. מה שיש לו להגיד על מה שקורה במשרד מבקר המדינה זה פשוט באמת האוזניים נשרפות. אז נתניהו כן בא להרוס, והטוענת שהוא בא להרוס בכוונה, אני טוען שזה דבר שלא נולד היום, הוא לקח את זה מהבית ממש ממש היסטורית. כל המשפחה הזאת באה להרוס לאורך דורות, ואת התוצאה אנחנו רואים היום, זה הולך להיות קטסטרופה מוחלטת. פשוט אני לא רואה איך המדינה תשרוד, באמת.
המדינה לא, אבל קודם כל, בצעדים הראשונים, בו יש כאן שלושה דברים לדעתי שצריך לראות מה הוא עשה. אחד, יש שיתוק, אי אפשר יהיה לתפקד. פשוט אי אפשר יהיה לתפקד. נתתי דוגמה על הסיפור הקטן, כולה מצגת על המצגת. המצגת זה רק זה, אבל פרויקט.
כן.
מהמם. שבאמת נתן תקווה ועשה שינוי, ובחברה הערבית ממש היה צריך אותו, כי הפרויקט הזה, סליחה שאני חוזרת אליו, אני פשוט בא לי לבכות ממש, הוא בתוך הדבר הזה הוא גם פותר שלוש בעיות קריטיות בחברה הערבית. אחד מהם זה, הוא מוריד את גלי האלימות שיש שם, שזה אחד הדברים המאוד מאוד קשים. שניים, זה פתרון מאוד טוב לסיפור של הבעיה במערכת החינוך שם, כי המבוגרים שמתנדבים שם, נותנים גם מהידע שלהם בנושא של אוריינות דיגיטלית, וגם בנושאים של שיעורי עזר לתלמידים בבית ספר. זאת אומרת, הוא פותר שם בעיות מאוד חריפות בחברה הערבית, ועכשיו זה לא יהיה, כי ברור שגם שלסמוטריץ', לא, לבן גביר, אין שום רצון לתקן את מה שקורה בחברה הערבית, אלא רק להרוס את זה.
כן.
אז כאן זה הדוגמה, למשל, איך עכשיו הלקוחה האומללה שלי תרוץ, כמו עכבר מסומן בתוך מנהרות שזרקו שם פצצות עשן, ולא תדע למי ללכת ומה לעשות.
לא בטוח שתמצאי אותה בתפקיד הזה בעוד שבועיים שלושה.
בטוח, נכון, לא בטוח, נכון, נכון, אתה צודק, זה נורא, זה נורא.
הם יחליפו אנשים כמו גרביים, בלי בעיה.
אמרתי שהיא ערבייה, אגב, אמרתי שהיא ערבייה.
אני תיארתי לעצמי, אבל לא אמר, כן.
כן. אחת הנשים היותר מופלאות שאני פגשתי, אגב, באמת מדהימה בכל קנה מידה, אבל אז זה דוגמה לאיך העסק לא יעבוד. אחד, צד אחד. צד שני, בואו נראה מה הוא עשה כאן. שוב, אני לא, אי אפשר להאשים אותו בזה שהוא לא יודע מה הוא עושה. הוא יודע, הוא איש מאוד חכם והוא יודע. אז מצד אחד הוא מאפשר לטרוריסטים היהודים ופרחחי הגבעות, נותן להם את המצת להבעיר את כל השטח, כולל התוכנית שלו, לדעתי, התוכנית של בן גביר, זה להדליק, נעזוב את הפלסטינים האומללים בשטחים, להדליק את כל
ערביי
החברה
ישראל,
הערבית בישראל.
ודאי, ודאי,
כן.
ודאי.
אז זה מצד אחד הוא נותן לה, הוא נתן להם בשביל לעשות את זה, ומצד שני, שימו לב למשהו, מה שקורה בצד החרדי. הוא, יש סגן שר של יהדות התורה במשרד החינוך, או של ש"ס, משרד, לדעתי, או ש"ס או יהדות התורה. מה יש להם
סביר
לעשות
להניח
במשרד
שיהיו שניים.
החינוך? מה?
בסוף יהיו שניים, יהיה אחד מפה ואחד משם, אבל
כן.
לא, לא חשוב.
עכשיו, הקטע הזה של לתת להם עכשיו לימודי ליבה, אני מתאפקת לא להגיד לזה, הוא הודיע שמי שיממן את זה זה הרשויות. זאת אומרת שנגיד אם בתל אביב יגידו שהם לא מוכנים לממן את
אז
הלימודי
יורידו להם
האברכים,
מהתקציבים
לא
הרגילים.
יהיה להם ברירה. מה?
אז יורידו, הרשות שלא תרצה לממן את מה שהממשלה תחליט, יורידו לה בהתאמה את התקציבים
בדיוק.
לכלל האוכלוסייה. ודאי, ודאי.
אז עכשיו מה הוא עושה? הוא מייצר כאן עכשיו מדינת, מי שקרא את פונדקו של ירמיהו, זה מה שהוא מייצר כאן, מדינת הלכה. אתם מבינים שנגמר החינוך הממלכתי, חיסלו אותו, והולכת להיות כאן הדתה ברמות שלא תתוארנה. וזו הייתה המדינה החילונית הציונית שהייתה כאן,
יהיו פה
והוא
שני...
מעביר אותה להיות... עכשיו, אנחנו מדברים כאן על מגזרים שאין להם רוב באוכלוסייה, הם באמת סוג של מיעוט, אולי מיעוט שמשמין על חשבון הזה, אבל הוא לא, הוא לא, הוא יקבל את המפתחות של המדינה.
כן.
זה מה שהוא עשה.
כן. אני מסכים איתך, מה שאני חושב שיקרה, אני לא בטוח שתהיה, זאת אומרת, תהיה הדתה בכיוון אחד, בעיקר במקומות שבהם הם יותר חלשים כלכלית. אני חושב שהולך להיות מערך עצום, עצום של חינוך פרטי, שאני כהורה, או אני כסב, או כל הזוגות הצעירים בגילאים של הילדים שלי, כל הגילאי, נניח, 25 עד 45, כזה, אלה שמגדלים ילדים, פשוט יהיה להם הוצאה נוספת, או שהם יתארגנו במסגרות פרטיות, בהתנדבות או בכל מיני
אבל
צורות.
טובי, אתה
שנייה, שנייה, שנייה,
שוכח
שנייה, שנייה,
במשהו.
שנייה, שנייה. כמו שהיה החינוך העצמאי במשך שנים, היה חינוך ממלכתי, היה חינוך ממלכתי דתי, והיה הזרם החינוך העצמאי שיוחס, או היה שלט במגזר החרדי. מה שהולך להיות עכשיו, זה יהיה חינוך ממלכתי דתי, חצי חרדי, שזה יהיה המיינסטרים, ובצד השני יתפתח ולא תהיה שום ברירה אחרת, כי אנשים לא יהיו מוכנים, ההורים כמוני, שוב, איקס שנים אחורה, אבל הורים כמוני או כמו הילדים שלי, שהם בקרוב יהיו הורים של ילדים במערכת החינוך, הם לא יקבלו לאורך זמן את המסגרות האלה, ויתפתחו מסגרות סטייל החינוך העצמאי שהיו של החרדים, פה תהיה מרידה, פה תהיה מרידה. אנשים בחלקם לא ישלחו את הילדים שלהם לבתי
אז
הספר.
בוא נדבר על הבעיות בפתרון שלך,
לא,
בסדר?
לא, זה לא
וגם
פתרון, זה
בכלל,
פשוט מה שיקרה.
בסדר,
כן.
אבל בוא נדבר על הבעיות כאן,
כסף,
אוקיי?
קודם כל.
אחד, הסיפור שהחינוך הממלכתי-דתי ממומן בכבדות זה לא דבר חדש.
נכון.
המימון של הממלכתי-דתי הוא יותר גדול מאשר של הממלכתי הרגיל, התוצאות שוות לתחת, התוצאות שלהם מאוד גרועות של הממלכתי דתי בכל המבחנים של הפיזה, שמיזה וכולי, גם בממלכתי לא שלאגר, אבל שם זה קטסטרופה,
כן.
וזה מאומן בכבדות. עכשיו אתה מבין שאת הבורות הזאת, עכשיו ברור שהם רוצים לחנך לבורות, כי אחרת איך נגדל את דור המצביעים הבא, אבל זה מוביל את מדינת ישראל, הסטארט-אפ ניישן, ברור לך לאן העסק ילך. זה מצד אחד. מצד שני, וכאן אני רוצה לענות על מה שאתה אומר על החינוך הפרטי. גם ככה מדינת ישראל כבר לא מדינת רווחה. ומה שהתגלה בקיץ 2011, כשיצאנו לרחובות, זה הסיפור הזה, למה יוקר המחיה הוא כזה כבד? כי אנחנו חלק נכבד, ההורים משלמים על החינוך החינמי. הם משלמים כבר. עכשיו, כמה הורים יוכלו להרשות לעצמם לשלוח את הילד שלהם לחינוך פרטי, זה עולה הון.
נכון.
זה עולה הון,
ולזה
כי
אמרתי
אתה
שיהיו
שלחת...
מערכות, יהיו
רגע,
מערכות
קובי,
התנדבות.
שנייה, אתה שלחת את הילדים שלך למסגרת ממלכתית,
נכון.
והוספת על זה מורים פרטיים, חוגים זה,
אני
תתם,
מודע
תתם, תתם.
למחיר, אני מודע למחיר לחלוטין, אני מודע.
עכשיו לבית ספר פרטי יוכלו רק מעמד בינוני גבוה.
כן, זה מה שיקרה, זה מה שיקרה. אני כתבתי באחד הציוצים, אפרופו כל המסע ומתן הזה, שבעיקר, בעיקר כשהתחיל המרד על, של הרשויות המקומיות, על, על המהלכים המתוכננים של, של הממשלה וכו', אז אני כתבתי שבהפוך על הפוך, נתניהו בעצם מנציח את התיאוריה של אותו מעריץ שלו, של אבישי בן חיים, על ישראל הראשונה והשנייה. זאת אומרת, במקום לעשות את מה שכאילו בגין, מיוחס לבגין, למרות שזה לא היה הצלחה מסחרת, על שיקום
שיקום
השכונות
שכונות.
וקירוב הפריפריה, וכל הסיסמאות שמירי רגב וכל החבורה הזאת מדברת על פריפריה, 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 הם מנציחים את הפריפריה, הם מרחיבים את הפריפריה, והם ייצרו פה מעמדות שהבידול ביניהם יהיה מטורף. יהיה מטורף, ויהיה חינוך לעשירים, ויהיה חינוך מדעי לכאלה שיכולים להרשות לעצמם, אבל המספרים ילכו ויצטמצמו, כי כמו שאת אומרת, זה נורא 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 יקר.
לא בטוח, טובי, שאתה ואני היינו יכולים עכשיו, אם היה לנו ילדים קטנים שיצטרכו ללכת לזה, היינו יכולים לממן את זה, ואנחנו באמת לא צריך לרחם עלינו, אנחנו לא נורא עשירים, אבל אנחנו כאילו לכאורה
לא,
על
אז אני
פניו.
חושב שמה שיקרה, אני מסכים איתך, אני רק חושב שמה שיקרה זה לא שזה יהיה אותם בתי ספר דמוקרטיים פרטיים, או בית ספר לאומנויות, או בתי ספר טבע, או אנתרופוסופים, או מה שזה לא יהיה, שהם נורא נורא יקרים, כי הם נבנו על בסיס כלכלי למען רווח וכן הלאה, אלא שהרבה מאוד גופים כמו שכונות, כמו ערים מבוססות באופן יחסי, זה מה שכתבתי לראש העיר שלי בתגובה, אמרתי לו, כן, תל אביב, הוד השרון, רמת השרון, הרצליה, רעננה, ועוד כל מיני, אגב, רעננה לדעתי לא הצטרפה למרד האחרון הזה, בגלל
לא
האוכלוסייה
הצטרפה, הרי
שלה,
אני עשיתי את
ואני
המפה,
ממש לא
אני
מופתע,
עשיתי את המפה.
אני יודע, אני יודע. דימונה הצטרפה עוד לפני רעננה, עד כדי כך, זה אבסורד, וכשחושבים על זה, זה לא אבסורד, כי אני מכיר את האוכלוסייה, או לפחות חלק גדול ממנה, ומה שיקרה, ההתארגנויות יהיו לאו דווקא בקטע של לאסוף כסף ולעשות את הדברים האלה, בהתארגנויות, מה שנקרא, חוץ ממלכתיות. בהרבה מאוד חוגים שאנשים כמוני, כמוך, יבואו ללמד, או להיות עם הילדים, או להביא להם מהידע שלנו, לאו דווקא בשכר, אלא ממש מערך שלם של חינוך.
מתנסים, מתנסים חדשים.
מתנסים, אבל יכול להיות מתנסים פה למטה בגינה השכונתית. זאת אומרת, זה לא יהיה חייב, המדינה תישאר בצד בקטע הזה, כי היא תלך לשטחים הכבושים, והיא תלך לשכונות שבהם יש מצביעי ש"ס, ולערים הצפופות שיש בהם מצביעי יהדות התורה, ולהתנחלויות הגדולות שבהם יש את הריכוז של מצביעי עוצמה יהודית והציונות הדתית וכן הלאה והלאה והלאה. זאת אומרת, המהלכים של נתניהו הם הולכים להפוך אותנו לכמה שהיינו שבטים עד עכשיו, מדינה של שבטים שאין ביניהם שום קשר, אנחנו הולכים להיות מפורדים פי אלף ממה שהיה. אבל זה כלום, כי אנחנו עוד נצליח לעשות משהו. החברה הערבית הולכת לאכול אותה עשרות מונים, עשרות מונים,
נורא,
כי הם תלויים
נורא.
בתקציבי המדינה יותר מכולנו ביחד.
נורא.
וזאת הקטסטרופה האמיתית. כל מה שניסו לבנות כאן במשך באמת
נורא.
עשרות שנים ילך לפח. תוך שבועות.
ואתה יודע, ומה שאנחנו מסתכלים, בדיוק אני מסתכלת על שני הנושאים המאוד, שבאמת לאורך השנים היו חברות מנוכשלות. בסדר? הפריפריה והערבים. אני לא אדבר כרגע על החרדים, זה אפשר לדבר בנפרד. בשנים האחרונות, באמת בשלוש-ארבע שנים האחרונות חלה תזוזה סוף סוף. אחד הדברים שבאמת אפשר להגיד, בעיניי באמת יוצא מן הכלל, המשרד לשוויון חברתי בשנים האחרונות, לא בימים שהקימו אותו, ואורי אורבך התחיל
אורי
את זה
אורבך, אני כבר לא זוכר כבר את כל ההתגלגלות.
כן, על
זה,
האזרחים הקשישים,
כן,
נועה.
עם הקשישים סרט יום שלישי, משהו כזה, היה משהו,
כן,
כרטיסי חינם.
עכשיו, מה כהן, מירב כהן, נכון?
מירב כהן, היא
יש
השרה
עתיד.
הנוכחית, כן.
תקשיב, אני במקרה יודעת, בגלל הפרויקטים האלה שאני עושה להם מצגות, וזה מול... מדהים, באמת, דברים, לאט לאט פתאום נהיה, ואותו כנל בחברה הערבית, אתה רואה שמתחיל שם סוף סוף להיפתח משהו ולאיזה, וכבר כל כך הרבה הלכו ללמוד רפואה, הנה תראה מה עשו לדוקטור מחאג'נה, וכולי, אתה רואה שמתחיל להיפתח.
אני צוחק, אני צוחק כי זה באמת, המצב הוא על סף,
אני רוצה לבכות,
זה
אני
יגיע
פשוט
לפיצוץ.
מדברת איתך ורוצה לבכות.
אני מעדיף לצחוק לא בגלל שזה מצחיק, אלא בגלל שבאמת זה כלאחר ייאוש,
כן.
והבכי לא יעזור לי פה, אבל שוב, זה עניין, זה בחירה אישית. אני אגיד לך משהו, אני חושב ש... קודם כל, רק אני, יש לי מה שהתחלתי להגיד קודם, אני חושב מהיום שנתניהו הגיע לפוליטיקה הישראלית, עם האג'נדות המאוד בדלניות, שהוא עוד, מה שנקרא, ינק בבית אבא, אותו פרופסור בן ציון נתניהו שהתנגד להקמת המדינה, והיה יריב של, היה מזכיר ואחר כך רבין ז'בוטינסקי, והיה אחד מברי הפלוגתא החריפים ביותר של בגין, וכמובן שעם הממסד המפאיניקי זה היה שנוא נפשו, והם שנאו אותו, והוא לא התקבל לאוניברסיטה, וכל הסיפורים שאנחנו יודעים שירדו מהארץ, סליחה על הביטוי, אני חושב שמותר לאנשים להגיר, אבל במקרה שלהם זה באמת היה סוג של
נפולת של
התרסה.
נמשות.
כן, 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 טוב,
כן,
זה
נפולת
רבין,
של
אבל בסדר.
נמשות.
עזבו את הארץ, ונתניהו התחנך כאמריקאי, ורכש את ההשכלה שלו ואת הנרטיבים שלו במסגרת השמרנות האמריקאית המאוד מאוד חשוכה בעיניי, חשוכה לחלוטין. ואנחנו רואים, זה לא סתם שהוא התחבר כל כך יפה עם טראמפ, ובזמנו עם אייפאק, וכל מה שאנחנו יודעים על הקשר שלו לפוליטיקה האמריקאית. ו-having said all that, הוא פשוט היום, גם בגלל הנקמה במה שהוא קורא ברדיפה של הממסד דרך מערכת המשפט, שרדפו אותו על מה שהוא טוען שכולם עשו ורק אותו מחפשים, אנחנו מכירים את האמירות האלה שלו, ואיך בבנט ושקד וכולי העיפו אותו מהשלטון למרות שהיה לו רוב לכאורה במערכת הבחירות הקודמת, ואיך זה הזיזו אותו מהמקום ששייך לו, כן? שייך לו, משרד ראש הממשלה ובלפור וכל הדברים האלה, הוא בא כרגע לסגור חשבון, למקום ולהרוס את המועדון, לשרוף אותו על יושביו. עכשיו, לדברים האלה יש מכניזם. בהתחלה, אנחנו כבר כמה שבועות בהלם. וההלם הזה הוא מובן, כי זה באמת נורא קשה לראות את מה שקורה כאן. אבל ההלם הזה יפנה את מקומו להרבה מאוד זעם, והזעם הזה קשה לדעת לאן הוא ינותב. הזעם בחברות מסוימות, ואני לא אזכיר כרגע איזה סוג של חברות ואיפה, אבל זה יכול להיות גם מעבר לקו הירוק וגם בתוך הקו הירוק, יהפוך לאלימות קשה. והזעם שלנו, של האנשים הלא אלימים, יופנה לדאוג לעצמנו. הרבה מאוד אנשים יעזבו, הרבה מאוד, מי שיכול להרשות לעצמו, חברות או גופים שמפתחים פה תעשייה מתוחכמת, זה לא חייב להיות הייטק ממש, זה יכול להיות הרבה מאוד דברים שסביב הייטק, אבל זה גם הייטק, פשוט יעדיפו להיות במקומות אחרים, ורמת ההכנסה הלאומית תרד, לא יעזור שום דבר, לא יהיה תל"ג, התל"ג שיש כרגע ירד.
תהיה פגיעה איומה בכלכלה.
לחלוטין, לחלוטין, ולא
עכשיו,
יהיה מי שישלים את הפער הזה, צריך
אבל
להגיד.
עכשיו אני רוצה להוסיף לזה, אני
כן.
קראתי את הסקר האחרון של הדמוקרטיה, נו, איך
מכון
קראתי אותה?
לדמוקרטיה.
בדיוק, ואתה רואה שאין, אני גם עשיתי לזה מן כזה, שאין לנתניהו מנדט להחרבת השלטון, המשטר, אין לו, אין לו. אתה רואה שיש התנגדות או תמיכה זעירה ביותר, כולל של הימין במהלכים האלה שהוא עכשיו מנסה לעשות. זאת אומרת, אנשים הצביעו, לא יודעת, הביביסטי, לא יודעת לחלק, אבל אנשים הצביעו כי רצו באמת את נתניהו ורצו לחזור לשלטון וכולי, אבל הם לא רצו את הרס הדמוקרטיה. הם לא רצו, שוב.
אני רוצה לאתגר
לא
אותך
כולם,
באמירה
רגע,
הזאת.
רגע, שנייה.
אוקיי.
לא כולם, ברור שלא כולם, כי
לא, לא
כמו
כולם.
שאנחנו דיברנו, אז המהלך הזה שמה שקורה עכשיו תוכנן 20 או 30 שנה אחורה, אולי 40, על ידי המתנחלים, והחרדים, עכשיו הם, אני לא אומרת שהם תכננו את זה אחד עם השני, אבל זאת הייתה התוכנית שלהם, להפוך את ישראל למדינת הלכה, אנחנו חמורו של משיח, כתב על זה בזמנו ידידנו ספי רחלבסקי,
נכון.
זה בדיוק מה שהם תכננו. עכשיו, יצא להם, הייתה להם הזדמנות פז עכשיו שהנאשם בורח מזה והוא סחיט, וזהו, יאללה, אודרוב, נשיג את כל מה שאנחנו רוצים. ואם האוכל בא תעבוד, וככל שהם בולעים ואוכלים יותר מהגבייה המדממת, ככה הטעם של הדם עושה להם עוד יותר תעבוד. הכל נכון, אבל צריך לזכור שהם תכננו את זה מראש, ועבדו על זה סעיף סעיף, שנים בשקט מאחורי הקלעים. עכשיו הייתה להם הזדמנות. אז לכן כשאני אומרת שהרוב מתנגד למהלכים של נתניהו, אני לא כוללת את ראשי המתנחלים ואת את ראשי הפוליטיקאים החרדים. אני מדברת על המחנה שלהם, כי רוב המתנחלים לא רוצים את זה.
אז בית המתנחלים, המתנחלים הם כלום. המתנחלים הם... קודם כל הם נשארו בלי נציגות, לפחות אם אנחנו מסתכלים על המיינסטרים, זאת אומרת כל המפלגות, כל המבדל, כל גלגולי המבדל למיניהם פשוט נכחדו. מי שעכשיו זה חרדלים וכהניסטים ומשיחיסטים ותומכי הקמת בית מקדש וכן הלאה, זאת אומרת כל הסיפור הזה של מתנחלים מתונים והכל זה פייק, זה yesterday's news. אגב, והם מצביעים לעוצמה יהודית ולא מתנלצים על זה. אחד כמו שאמר את זה, כן, אני לא אוהב לציין שמות, אבל אחד כמו קלמן ליבסקין, כן, עיתונאי, בעל זכויות לכאורה
והכל. אבל
והכות.
את קלמן ליבסקין, קודם כל הוא לא מתנחל.
אבל עובדה היא, שנייה, עובדה היא, שבפעם הקודמת וגם
מאוד.
הפעם הזאת, הוא הצביע לעוצמה יהודית, ובישר על זה לאומה. זאת אומרת, הוא תמך בבן גביר.
נכון, הוא אמר את זה מההתחלה, אבל הוא
בדיוק.
תמיד היה, לא, אבל, לא, לא, טובי. אבל הוא תמיד היה קיצוני מאוד, כולם, אתה יודע, התרשמו מזה שהוא מדבר בשקט ובשפה עשירה. אך הוא מאוד מאוד קיצוני, הוא כמו יריב לוין, לוין כזה, רק מהצד ההוא. לא, אבל רוב המתנחלים הם לא נערי גבעות, אנחנו
גם רוב הליכודניקים הם לא ביביסטים בהכרח.
אז לכן אני אומרת שהם מתנגדים למהלכים האלה.
אבל אסתי, אני אשאל אותך, אני אתגר אותך בדיוק מה שרציתי להגיד לפני רגע. נניח שמחר מאיזושהי סיבה בעשרה ימים האלה שנתניהו קיבל, הוא לא מצליח להקים ממשלה, כי סמוטריץ' אומר לו, אני לא יודע, לאיזה פסיק הכי קטן כמו שהוא עשה בפעם הקודמת, כן אבס, לא אבס, את זוכרת למה בנט הרכיב ממשלה, בנט לפיד, ואין קואליציה, והולכים לבחירות נוספות. תגידי, את חושבת שמישהו מאלה שהצביעו ליכוד, עוצמה יהודית, סמוטריץ' ושס ויהדות התורה, לא יצביעו לאותן מפלגות בדיוק אחרי שהם רואים מה שקורה פה?
אני לא נכנסת לזה, אני רק אומרת
אבל זאת התשובה,
שאין רוב למהלכים שלו.
אבל הם מצביעים, אבל הם מצביעים לרוב הזה, והם יצביעו לו שוב גם אם מחר יהיו בחירות. את יכולה להתווכח איתי על הקריאה הזאת?
לא.
אני שואל אותך, ברצינות. לא, אוקיי, אז אני לא רוצה לתת להם את ההנחה הזאת. בניגוד למה שהמכון לדמוקרטיה רוצה להגיד, שאגב גם הוא סוג של מנגנון מתון שמתגונן, כמו רבים מאיתנו, כמו שאנחנו מדברים בינינו. אנחנו מנסים איכשהו להסביר את הדברים, לתת לעצמנו איזה שהם הנחות יסוד, שהן לא המחמירות ביותר שאפשר להעלות לדעת, שאולי יש תקווה, כי אנחנו בני אדם, אנחנו רוצים שתהיה לנו תקווה. אבל אני אומר לך שזה לא המצב, ואני לא שמח להגיד את זה, אבל זה באמת לא בקטע של נבואה שחורה. אני חושב שלפחות כל זמן שנתניהו בתמונה, אני לא יודע מה יהיה אחריו, אני באמת לא יודע, לא יודע אם הם יתפרקו, אני לא יודע אם יקום מישהו יותר גרוע, זה כמו שמדברים על טראמפ, אז דסנטיס כנראה יותר גרוע ממנו, אבל נניח כרגע שנתניהו הסיפור, אני לא יודע להגיד הכל משהו בתמונה, שתהיה איזושהי תזוזה במפת המנדטים ובדפוסי ההצבעה. אני פשוט לא רואה את זה קורה. לא, וזה אחרי שאנחנו רואים את מה שהוא עושה עכשיו. אז בעניין הזה, כן, אולי אין רוב, אבל הם מסכים
לא,
כמו שמצביעים.
אני רק הוספתי, כשאמרת שיהיה כאן זעם נורא,
כן.
אז הוספתי את הנקודה הזאת לעניין שאין לו רוב. וגם כאלה, גם פיתותי השלג אצלנו שלא התאים להם, והם שמחים על חורבנה של מרץ, והם הצביעו למפלגה ההיא של המתנגדי חיסונים או whatever, יצאו לרחובות כי זה מגיע לכולם, ויצאו לרחובות, מרי אזרחי. לא יודעת מה יהיה, אבל זעם גדול יהיה.
אז אני אגיד לך, לדעתי, שוב, אין לי שום דרך לנבא, והמעט שניסיתי לנבא בשנים האחרונות, חלק התממש וחלק התפוצץ לי בפרצוף, כמו שאנחנו יודעים, ובגלל זה אנחנו, עדיף שלא נחשוב שאנחנו יודעים הכל. אני אומר את זה קודם לעצמי, אבל זה נכון, צריך להגיד את זה לכולנו. אני כן חושב שלכל שוק יש אפטר שוק, ולכל הדף יש גלי הדף, שקשה מאוד לדעת לאן הם לוקחים את הדבר הזה, כי בסופו של דבר, ופה כן אני אגיד לך שאני חושב שיש רוב שהוא לא רוב מסיבי, אבל רוב של חילונים נהנתנים, אנשים שהצביעו ליכוד אבל נוסעים בשבת, שאם יסגרו למחר את איילון בשבת, ואם מחר לא יהיה אפשר לצאת למסעדה, אני לא מדבר על מוסדות תרבות, כן? כי נניח הם יגידו תרבות אפשר לראות באמצע השבוע, אבל אם הם לא ייתנו להם לחגוג את יום השנה ה-30 או ה-40 לנישואים שלהם, או לסבתא או לסבא או מה שלא יהיה, את הגיעו לגבורות בשבת, כי הכל יהיה סגור בשבת, בפקודת השלטון החדש, וכן הלאה והלאה והלאה והלאה, אני חושב שזה לא ימרת מוצהר, אבל אנשים יתחילו לשים פס, וזה יהפוך לאנרכיה. כי אני לא רואה איך ממשלה, ולא משנה אם זה סמוטריץ' או בן גביר, או נתניהו עצמו, או חנה, או גלן, whoever, יהיה מסוגל לאכוף למשל חוקי שבת בפרסיה, בעיר כמו תל אביב, או בעיר כמו הוד השרון, או בעיר כמו רעננה, זה רעננה היא חצי דתית וסגורה, אבל רמת השרון, או שלא לדבר על ערים המעורבות, כן? חיפה, אקו, רמלה,
אפילו
יפו.
באר שבע, אפילו עיר נעורה היא באר שבע.
כן, עכשיו, מכיוון שברור לנו לגמרי שתחבורה ציבורית לא תהיה בשבת, לא משנה מה מרב מיכאלי אמרה או לא אמרה, רכבת לא תיסע בשבת, אנחנו גם את זה יודעים. אני חושב שראשי ערים כמו אצלי וכמו אצלך וכמו אחרים ימשיכו ויגבירו את ההפעלה של האוטובוסים האלה של בסופה, שניים בסופה, שומע
שניים
שקוראים
בסופה.
לזה, כן, ותהיה מה שנקרא תחבורה ציבורית אפורה, ואף אחד לא יהיה מוכן לקבל למשל התערבות במגזר הפרטי, אני לא מדבר על בתי מלון ומוסדות רשמיים של כשרות, אף אחד לא יבוא אליי הביתה ויכנס לי לצלחת. ואני זוכר ימים שבהם באמת היה קשה להשיג למשל מוצרי חזיר או סייפוד, והיום זה פתוח, ואני לא חושב שאפשר להחזיר את הגלגל הזה לאחור. אז תהיה, יהיו פה שתי מערכות חיים נפרדות, זה מה שהולך להיות פה. והמערכות החיים הנפרדות האלה, בצד אחד יהיה מימון מדינתי, ובצד שני יהיה סוג של חיים על מה שאפשר ברמה הפרטית. כמה זה יוכל להמשיך? זו שאלה גדולה. למשל שירות מילואים, שאנחנו מדברים על זה הרבה, עם הרבה מאוד אנשים, גם סדירים, אפרופו הסרבנים שהתארחו אצלי לפני כמה חודשים, אבל בוודאי שירות מילואים של אנשים שכבר עומדים על דעתם ומבינים מה הם עושים, אני לא בטוח עד כמה, אני היום, 25 שנה אחורה, לא הולך לשמור על מתנחלים. לא.
אני כבר שמעתי עכשיו שהיה איזה גדוד סיירת או משהו כזה, שהיה צריך עכשיו מילואים והם סבו כולם.
כן, וזה ילך ויחריף. אגב, זה חלק, זה לא בטוח שהבן גבירים מאוד מצטערים על זה, כי הם בפירוש רוצים להקים פלנגות של אנשי המקום שישמרו על עצמם. אבל מה שהם לא מביאים בחשבון, או כן מביאים בחשבון, אולי הם גם רוצים את זה, שזה יהפוך למלחמה. שזה יהפוך לאינטיפאדה שלישית, שתהיה קשה יותר מכל האינטיפאדות שהיו עד היום. אז כל הקלקולציות האלה של נתניהו ושל כל החבורה שמסביבו, שהם יוכלו איכשהו לשלוט על הגובה הלהבות הזו של הדבר הזה, אני לא הייתי חותם להם שזה באמת מה שיקרה. ואני לא בונה על זה שארצות הברית תשנה את המדיניות שלה, או שהייחוד האירופי ישנה את המדיניות שלו, אבל חכי, חכי למכתב הזימון הראשון להאג, בואי נראה איך זה יהיה אז. זה יהיה מעניין.
שומעים כבר ניצנים ראשונים מהאיחוד האירופי.
כן, אבל הם תמיד היו אלה שהזהירו.
אבל אנחנו לא, הנקודה היא שאנחנו, אסור לנו לבנות עליהם. אנחנו צריכים, אתה יודע, איך בן גוריון אמר, לא חשוב מה יאמרו הגויים, העיקר מה יעשו.
חשוב מה יעשו היהודים, כן.
ואם אנחנו לא נעשה את זה לעצמנו, אין לנו מה לסמוך על אחרים.
כן, כן.
כרגע אני לא יודעת, אבל בכל מקרה, מה שאנחנו רואים, מה שצפוי לנו כרגע עם הדבר הזה, זה כאוס מטורף. העברת המדינה הזאת, מעבר לזה שזה עובר מדמוקרטיה לדיקטטורה, זה עובר לדיקטטורה דתית נוסח איראן, סוג של, ו...
כן, לפעמים, שוב, אף אחד לא רוצה שקרוביו לא יהיו בין החיים, בשביל לא לראות את מה שיש עכשיו, אבל אני בטוח שלפחות, את יודעת מה, לא האנשים הקרובים אלינו, כי אף אחד, אנחנו לא יודעים...
בוא אני אקצר לך, אני שמחה שאבא שלי הפלמחניק מת,
ברור, ברור,
הוא לא רואה מה עשו מהמדינה.
אבל אני כיוונתי יותר ברמה הלאומית, עם אנשים כמו לובה אליאב, ושולמית אלוני ויוסי שריד רבין במידה רבה שהוא היותר טרי, אבל בוודאי כל האבות המייסדים, כל האנשים שקמו והלכו מרוסיה ומפולין ואלה שנולדו פה וכל הדורות של 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 העולים מכל הסוגים והמינים, זה לא מה שהם חשבו, זה לא מה שהם חשבו שיקרה. וזה לא רק שהם לא מרוצים גם ממה שקורה פה בשני העשורים האחרונים בכלל, אבל הטרנספורמציה שהמקום הזה הולך לעבור ככל הנראה, או לפחות הניסיון של האנשים האלה להפוך אותו לכזה, את יודעת מה? אפילו הקהילות היותר אורתודוקסיות של ברוקלין ושל גולדרס גרין בלונדון ושל אנטוורפן בבלגיה ועוד כל מיני מקומות כאלה, לא זה מה שהם רוצים לראות. הם רוצים לראות ישראל מודרנית, גם אם הם חרדים, הם צריכים עוגן, והם ממש לא רוצים שטייטל שיהיה פה. זה מדהים עד כמה הדבר הזה לא מתאים לאף אחד, חוץ מאשר לתאוות הנקמה והסגירת החשבונות של בן אדם אחד שקוראים לו בנימין נתניהו, ואני באמת לא יודע איך ההיסטוריה תזכור אותו, ולא משנה אם זה יהיה היום או בעוד 30 שנה. זה מדהים מה שהוא עושה פה, פשוט אין לי מילים, לפעמים נגמרות המילים.
זה גם פעם ראשונה לדעתי בכל השיחות שלנו, שאני לא אומרת לך, טובי, עוד קצת, ואנחנו מנצחים, אתה יודע, כן, ויהיה כן.
לא, אני זוכר, אז ואת המנצחים, דיברתי איתי על שדברים קורים בשטח, וגם נדמה לי שיש קבוצות ויש התארגנויות והכל.
בעודנו מדברים, השטח מתארגן, לא, זה לא...
אוקיי, תקריאי לי
כשמשהו
קורה.
אבל זה לא עושה אותי יותר שמחה וטובת לבב, זאת אומרת, אני מודה שהיו כמה ימים שהייתי מלאת שמחה, בעיקר שהצלחנו עם הסיפור של הרשויות, ושהגענו ל-70 רשויות שמסרבות, ואני רוצה להגיד לך, אגב, סטטיסטיקות, אז התוכנה שעליה עשיתי את המפה, שמראה את הסרבנות של הרשויות, אז יש לה סטטיסטיקות.
אוקיי.
תנחש כמה אנשים נכנסו למפה, אשכרה למפה, לא שראו אותה בטוויטר מרחוק או בפייסבוק מרחוק, נכנסו ועשו איזה פעולות על המפה.
אני מניח שזה מהצד הימני, שרצו לראות מה הנזק שעלול להיגרם להם.
כמה היו לדעתכם?
כמה אנשים בפועל? כמה הכניסות היו? לא יודע, כמה מאות אולי, לא יודע.
120,000.
יפה. זה יפה. זה מספר מרשים מאוד.
מאוד מרשים.
כן.
תוך יומיים. עכשיו אני ראיתי, זה היה קטע שישבתי, אפשר את המרפרש, וכל פעם אני זה מרפרשת עוד 10,000 נכנסים. ממש ככה, כאילו.
חבל שלא שם שם סלוט משין, שגם מביא לך איזושהי הכנסה.
כן, עכשיו...
ולראות את זה, תשימו לי שקל פה, מה רע? למה לא?
למה אני אומרת את זה? כי אתה רואה התעוררות, ואתה רואה שכן, זאת אומרת, אם נצליח או לא נצליח, אני לא יודעת, אבל יש התעוררות. עכשיו, מה קרה? אז הייתי באיזה כמה ימים בהתרוממות רוח, כי אמרתי, בוא הנה, וזה, זה יופי, ואני גם יודעת איך זה עבד, עם כל הלחצים שהופעלו על ראשי הערים, ואז זה, כל נהדר.
כן.
אז התיישבתי להכין את מפת ההרס.
כן.
ומהרגע הזה, כל מה שאני רוצה זה לבכות.
כן, אני מעדיף כרגע להשקיף בסוג של אירוניה על המצב, ובסוג של לפחות בי ברמה האישית הספציפית כרגע, קשה לפגוע, כי אני לא ערבי, ואני לא אישה חד-הורית, ואני לא, את יודעת, כל המוחלשים של החברה, אבל זה באמת משהו אגואיסטי לחלוטין. אני יודע שהקטסטרופה היא ממש, אנחנו לפתח הרגש, כמו שכתב דן אלמגור לפני הרבה שנים, ואין לנו לאן ללכת. זאת אומרת, מה שנקרא, אחת ולתמיד, את יודעת, שיר פנטסטי שתמיד מלווה אותי בקטע הזה, ועובדה היא שאני פה, למרות כל הדיבורים האלה, כל השנים.
תחשוב
אני יודע, ברמת המיעוטים, אני מבין.
היית ערבייה לסבית אחת
אורית,
מהפריפריה, ברור
שמה. ואולי גם מוגבלת תנועה. וכן הלאה. אני מבין את זה, אני מבין את זה לגמרי. אני מודע לכך שמזלי שפר עליי, כמו רבים מחבריי, בני דורי. גם השנה שבה נולדנו יש לה סוג של יתרון, למרות שאנחנו מתקרבים לחלק ההוא, אבל צריך להגיד את הדברים כפי שהם. אם יש משהו שכן טיפ טיפה עודד אותי, זה דברים שהם אין להם משמעות כרגע, אבל דיברנו עליהם, דיברתי עליהם עם עמוס הראל, ודיברתי עליהם עם גלעד שר, ואיתך ואחרים, על התארגנויות של אנשים שבכל זאת, יש להם איזשהו משקל. קצינים בכירים לשעבר ברמות אפילו שחלקם מזוהים מהימין, מפכ"לים לשעבר שהתארגנו, או קציני משטרה בכירים לשעבר שהתארגנו ואמרו למפכ"ל הנוכחי אל תהיה סמרטוט, למרות שזה לא יעזור להם והוא כבר סמרטוט. תעשיינים, גם את זה שמענו פה ושם, אנשי כלכלה, אנשי הון, איך אמר לי אבל
עורכי דין,
כן, עורכי דין, שזה מעניין, אגב, בשוכנת, ראיתי שאת מתרעמת על זה שאותו עורך דין ששרח והוגשה נגדו תלונה, שעכשיו הוא חבר כנסת, רוצה לפרק את לשכת עורכי הדין. אבל כשאנחנו זוכרים, לא הרבה זמן לאחור, מה עשה אותו אפי נווה בלשכת עורכי הדין.
תראה איזה מזל שאבי חימי בא במקומו עכשיו, מי
כן,
היה
אבל,
מצפה?
נכון, נכון, אבל לשכת עורכי הדין זה רעה חולה בפני עצמה, לא רק בימיו של אפי נווה.
בסדר, אבל תשמע, אחרי אפי הזורם,
כן,
בא
המזרים,
אבי חימי שהוא בסך הכל היה די מקורב אליו, ולא הייתה צפייה גדולה.
כן, גם אף אחד לא חשב שאבי חימי יגדל.
ותראה מה זה. לכן כן. אני אומרת שההזדמנויות והוואקום מייצר סוג של מנהיגים, זלנסקי זו הדוגמה הקלאסית לעניין הזה.
את יודעת מה?
אי אפשר לדעת.
אל שייך, מי היה מאמין? את זוכרת אותי הסתכלנו עליו כשהוא נכנס לתפקיד? אותו מתנחל שרוקד עם החבדניקים וכן הלאה? אז אנחנו באמת לא יודעים, ואנחנו גם לא יודעים, אני מנחש שזה לא יקרה בימי חיינו, אבל אנחנו לא יודעים אם לא יקום פתאום, out of the blue, איזה קבוצה מתוך הליכוד, אולי חברי כנסת קיימים, אולי לא, שיגידו, סליחה, עד כאן, מה אתה עושה? אתה הרי תגמור מחר, מחתיים, לא תהיה כאן. לא, זה לא יקרה, בואי. אני לא רוצה להשלות את עצמי. וזה,
אנחנו לא יודעים כלום.
אנחנו לא יודעים כלום, אבל אם אני צריך לאמר על דברים, ואני לא אחד שמאמר, אז אני חושב שזה לא מה שיקרה, יקרו דברים אחרים, מתוך המגזרים.
מתוך הוואקום יצמח משהו. יהיה חייב לצמוח.
כן, צריך לקוות.
בסך הכל צריך לזכור, וזה לא שאני באה, אתה יודע, בכל זאת אני שמאלנית חמוצה ומלאת שנאה עצמית, איך זה, עוד כל ההגדרות האלה.
כן,
בכל זאת יש כאן אנשים מדהימים, באמת מובילים בכל כך הרבה תחומים במקום הזה, עם כל כך הרבה...
עם כל כך מעט מעורבות חברתית בסוף.
כן, אבל אין להם עכשיו ברירה.
אז הם ילכו, הם לא בטוח, את יודעת, אני כל פעם, את יודעת, אני מנסה להתרומם ושופך על עצמי מים, ואת מנסה להרים את עצמך באותי, ואז אני בא שוב עם המים. אני רוצה לראות משהו מזה קורה, אני מחכה לזה המון זמן, ואני לא רואה את זה קורה. רק ככה בשביל אנקדוטה לסיום, שאלתי את עוזי את השאלה הזאת, עוזי ערד, לא עוזי ברם, את עוזי ערד, שהיה לפני 3-4 שבועות אורח בפרק שבאמת עשה המון המון רעש, היה מעולה, ושאלתי אותו את השאלה הזאת, האם יש פה קבוצה של תעשיינים, קבוצה של בכירי מוסד לשעבר, בכירי שבק לשעבר, בכירי ממסד לשעבר, לא חשוב מאיזה זרמים והכל, האם הם יבואו ויגידו ויתפסו את נתניהו בדש הבגד, בדש הז'קט, ינערו אותו ויגידו לו, אדוני היקר, הגזמת עד כאן, אתה לא ניתן לך להרוס את מה שבנינו במשך כל החיים, והוא אמר, הם יסתגלו, לא. והם ימשיכו לנסות לקבל את הג'וב הבא, ואת המחז הבא, ואת העמלה הבאה. ואם עוזי ירד, שהוא באמת אידיאולוג פרסה, פר אקסלנס, זאת אומרת, קשה למצוא אידיאולוגים לאומיים יותר ממנו, אם זאת דעתו, אני באמת מודאג, אני חייב להגיד, ואני לא בא מהמחוזות שהוא מגיע מהם, וזה באמת נורא נורא מדהים.
לא, גם אצל עוזי ירד, מה שיש לו עוד, זה שהיכולת הניתוח המדהימה שלו, באמת, באמת, של תהליכים, של כל מיני דברים, הוא באמת באמת מומחה בזה.
כן.
זה היה המקצוע שלו.
כן, כן, כן. אנשים שבאו מהמודיעין יודעים להעריך מידע ולנתח אותו. זה מה שיש. אוקיי, אסתי, אני חושב שהייתה לנו שיחה נהדרת, נהניתי מכל רגע, היא הייתה מרנינה, היא הייתה מרנינה ומעוררת השראה ותקווה.
שמחת חיים, שמחת חיים.
שמחת חיים. אנחנו נסיים את הפרק הזה, וכרגיל, עוד, המציאות תמציא לנו המון המון נושאים לשיחה, אני ממש, ממש שקט בעניין הזה. אז תודה בינתיים.
להתראות.
ביי ביי.